שלום, אנחנו בשיעור מיוחד לקראת כנס אירופה, כנס ברומניה, בנושא נכנסים לחיבור. אנחנו נעבור על החומרים של שיעור מספר 2 בנושא מה אנחנו משיגים בחיבור. אנחנו מזמינים את כל החברים בקבוצות אירופה לשלוח לנו שאלות לאתר האינטרנט kab.co.il. נתחיל בציטוט מספר 3. אם נשים ליבנו להשיב רק על שאלה אחת, מפורסמת מאוד, שהיא, מהו הטעם בחיינו? כלומר, מספר שנות חיינו הללו, העולים לנו ביוקר כל כך, דהיינו, מרבית האיסורים והמחאובים שאנו סובלים באדם, בכדי להשלימם על אחריתם, הנה, מי הוא הנהנה מהם? או ביתר דיוק, למי אני מענה? אכן, לפתרון חידה סתומה זו, דיבר הכתוב, טעמו וראו כי טוב השם. כי מקיימי התורה והמצוות כהלכתן, המה התואמים טעם החיים, והמה הרואים ומעידים כי טוב השם. כמו שאמרו חז"ל, שברא עולמות כדי להטיב לנבראיו, כי מדרך הטוב להטיב. אבל ודאי, מי שעדיין לא טעם את החיים של קיום תורה ומצוות, הוא לא יכול להבין ולהרגיש כי טוב השם, כדברי חז"ל. אשר כל הכוונה של השם יתברך בבואו אותו, הייתה רק להטיב לו. בעל הסולם, הקדמה לתלמוד 10 הספירות, עוד ב' וג'.
טוב, אי אפשר להגיד שזה דרך טובה, כי אנחנו צריכים מלכתחילה לראות עד כמה שאנחנו נמצאים בעולם הרע, בעולם הסגור, צער, ושאין כאן במה לחיות את נפשנו, וחיים ללא שום סיכוי בכלל להגיע למשהו. דיברנו על זה גם כן אתמול, כמדומני, כן? בחלק הראשון של השיעור, על זה שעד כמה שאנושות נמצאת בחוסר אונים, ועד כמה שמתגלה להמון אנשים, במיוחד לצעירים, שמתגלה להם חוסר משמעות החיים, לכן אנחנו רואים התאבדויות, דאש, טרור, מריחואנה שמשתמשים, כל מיני כדורים נגד הדיכאון וכו' וכו'. אז כל זה, זה מתקרבים כך, שלב אחר שלב, לשאלה הזאת, כמו שהוא אומר, זה מה טעם בחיינו. ישנם כאלו שהגיעו כבר משורש נשמתם וממה שעברו בגלגולים הקודמים לשאלה שדורשת תשובה אמיתית, והם באים ללמוד חומת קבלה. אבל ישנם כאלו, וזה המון אנשים היום, שרק שואלים, או אפילו לא שואלים, נמצאים במועקה, נמצאים באיזשהו מוצאים לעצמם כל מיני עיסוקים רק כדי לא להרגיש את הריקנות הפנימית. כל אלו הספורט ובכלל פסטיבלים למיניהם וכל מה שיש, תרבות הנוכחית, כן, שבכוונה מפתחים, כל זה כדי איכשהו לגרום לאנשים להיות במשהו עסוקים ולא להרגיש את השאלה מה טעם בחיי. ואין במה להעסיק אותם. האנושות היא לפי הטבע חייבת להתרבות מצד אחד, מצד שני כל ההתפתחות הזאת של הטכנולוגיה ומדע גם כן משאירים אותנו ללא עבודה. זאת אומרת, יש לנו מלא זמן להמון אנשים שלא יודעים מה לעשות עם עצמם, מה לעשות עם החיים שלהם, וכך אנחנו מוכנים לברר את העומק הכלי הזה, הריק, שהוא שואל למה חיים. אז אומר בעל הסולם, אין פתרון אחר אלא לגלות את הכיוון, שכיוון הזה טעמו וראו כי טוב השם. זאת אומרת שישנו כוח הבריאה שברא אותנו ומסדר את כל הטבע, כל הבריאה, אם אנחנו משיגים אותו, אנחנו מוצאים תשובה, ותשובה טובה, יפה, ברורה, נצחית, לכל מה שקורה כאן, לכל המקרה העולם הזה ולכל אחד מאיתנו. אז בסופו של דבר הריקנות הזאת היא מביאה אותנו לשיטה, שיטת הגילוי, הכוח הזה העליון, גילוי הבורא לנברא בעולם הזה, לחוכמת הקבלה. בסדר? שאלות? כן?
נו? השאלה הזאת של מה הטעם בחיים, אנחנו רואים המון דוגמאות של אנשים שחיים ברקנות, בלי תכלית, ולא מתעוררת בהם השאלה.
עדיין נמצאים בדרך. עדיין ישנה מועקה, אבל הבעיה היא כאן שצרת רבים חצי נחמה. אם אני רואה שכולם כך, אז אני כך. השפעת הסביבה על האדם, מצד הטוב ומצד הרע. יש כאן אינרציה מיוחדת, שזה ממשיכים, ממשיכים, ממשיכים. אתה רואה, בעל הסולם חשב שעוד מעט, עוד מעט, אתה רואה כבר עברו 100 שנה מאותו הזמן שהוא התחיל לעורר את העניין בפולניה ואחר כך בארץ ישראל, ואנחנו ממשיכים את דרכו כמה שמסוגלים, יכולים, אבל מי יודע עוד איזה דרך. יש לנו תקווה שזה אוטוטו תקרה, כי גם כתנאים חיצוניים השתנו ופנימיים משתנים, אבל בכל זאת הכל חייב להיות בהדרגה, כי הבירורי המצבים, כלים, אורות, שבורים, מוכנים לתיקון, על ידי מה תיקון, זו כל הדברים האלה הם צריכים לבוא אלינו דרכנו, בתוכנו, להתעורר בהרגשה ברורה, ושאנחנו מתוך זה נסיק את המהות הבריאה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתעמק בהם ולהרגיש אותם לכל העומק, במוח ולב. לכן זה לא יכול להיות ככה סתם, אני מרגיש קצת שאלה מתם בחיי, לא, צריכים במשהו, במה להיטיב, מה באמת יכול להיות טעם, מה עם החיים שלי, למה הם הריקנים? מה הסיבה לריקנות? מי מביא לי את הריקנות הזאת? כן? למה אני לא מסוגל לטשטש את הדברים שאני מאוד רוצה? למה אני לא מסוגל לסתום אותם שאני מאוד רוצה? אלכוהול, סמים, כל מיני תענוגים בימיים, למען, לא מסוגל. מה לעשות? ואז אדם עד שהוא מגיע, הוא צריך כל הדברים האלה להעלות אותם למעלה. לא סתם כך לקפוץ לפתרון. הבירורים הם אפילו באלו אנשים שסתם סובלים. באלו שמתעסקים בכל מיני שטויות כדי רק להרגיע את עצמם, לא תרגיש שום דבר. מה אתה חושב? עשירים מרגישים שיש להם מילוי בחיים שלהם? לא. אלה מסתכלים אחד על השני, אז יש להם כל מיני שטויות כדי ככה לשחק אחד נגד השני ככה וכן הלאה. אין, תראה מה שהוא עושה, כלי מדיה, זה הכל כדי בכל זאת לתת בירור, ללעוס עד הצורה כזאת שכבר ברור לנו איפה נמצאים. כי כלים האלו נצטרך גם כן לתקן. אנחנו לא מתנתקים מהעולם הזה. אנחנו גם כן מעלים את כל הכלים האלה אחר כך הלאה. אמנם שאתה יכול להגיד, מה פתאום, זה לא שייך לבורא, זה לא שייך נכון, אבל מה כתוב בהקדמה, לא בהקדמה, בפתיחה לחוכמת הקבלה, שחשבון הוא רק עם האדם, אבל עם האדם עולים או יורדים, דומם, צומח וחי. וזה מדובר על דומם, צומח וחי, שבאדם. כן.
אדם לא יכול לעורר חסרונות אם הוא לא מרגיש שיש לו פתרון, אם יש לו תשובה. למה לעסוק במחלה אם אין לי אפילו התחלה של תרופה?
נכון, אנחנו פועלים רק לפי הרצון לקבל, לפי הטבע שלנו, ודאי שאני בורח מכל דבר. זה מה שהוא אומר, שאם אדם יראה מן זה מקום שלווה, אז הוא רץ לשם. זה נקרא ישועת השם, שמראה לנו שיש דבר כזה. אבל מתי מראה? מתי שאדם באמת מרגיש את היסורים וחוסר אונים שאין כלום. שהוא כבר נמצא במצב שגם לא רוצה להשתיק את עצמו. הוא נמאס לו מהשקר הזה גם כן. נו, יש כאן דברים... כולם מזדהים, אני רואה עם זה. נו, המסכן בין המסכנים. בוא, נו.
זה בעצם אבל לא תלוי באדם אם הוא בסוף יגיע לשאלה הזאת או לא. כאילו יש הרבה אנשים שמאוד סובלים ומגיעים למצב כזה שהם...
אתה לא יודע מה השורש נשמתם. אתה לא יודע למה הם ככה. זה לכל אחד משפט בשלו. אנחנו לא יכולים להגיד שהוא כך ואני יכול להיות גם כן. אף אחד לא דומה לשני.
אני רוצה לשאול מה היחס שלי צריך להיות כלפי אנשים כאלה שאני רואה שהם סובלים ושכאילו נגמר להם מהדבר הזה. מצד שני הם לא מעוניינים באמת או לשמוע את מה שלך יש להגיד או ש...
עוד לא הגענו לזה. עוד לא הגענו. איפה הוא כותב שמראה לו הבורא כמציץ מן חרקים את ה...
בעוד דלת בהקדמה לטס. אמת הדבר זה נכון מאוד שהשם יתברך בעצמו מניח ידו של אדם על גורל הטוב, דהיינו על ידי שנותן לו חיי נחת ועונג בתוך החיים הגשמיים המלאים איסורים ומחאובים וריקניים מכל תוכן, שבהכרח נעתק האדם ובורח מהם, בזמן שיראה לו אפילו כמציץ מן החרכים איזה מקום שלווה להימלט שמה מהחיים האלו הקשים ממוות, שאין לך הנחת ידו של אדם מצידו יתברך גדולה מזו.
זאת אומרת, ודאי שזה משחק מלמעלה, שכך משחקים איתנו, ואחרי שאדם בשל אז מושכים אותו.
אני צריך כאילו איכשהו להתייחס לאנשים האלה שאני רואה שהם סובלים? צריך להיות לי איזה תפילה עליהם?
אתה כאילו... יכול... תפילה, אני לא יודע מה זה תפילה. אנחנו יודעים מה זה תפילה, שזה ה... אם אנחנו נמצאים יחד ומחברים את הרצונות שלנו, אז תפילה עבור רבים, עבור הקבוצה, גם כן אפשר על אנשים האלו, אבל זה בתנאי שאתה גם כן נמצא ב... בתוך החברה שלך, בתוך במקום שיש לך קשר עם המאור המחזיר למוטף. אחרת זה סתם מילים שאתה לא עושה בזה כלום.
בסדר.
רצון של אדם הבודד לא פועל בטבע. פועל רק חיבור בין האנשים, שאז דרכו עובר המאור המחזיר למוטף לאותו אדם אפילו, או למקום, או לחברה או למדינה, לעם שאנחנו מכוונים.
אז מה אני אמור לעשות עם כל הדברים האלה שאני רואה, שככה הבורא מצייר לי איזה תמונה כזאת? יש לי מצד אחד את הקבוצה, ששם אני באמת יכול להתחבר עם אנשים ולמשוך את המאור ולעשות תיקונים. מצד שני אני רואה סבל בעולם, אני מכיר אישית אנשים שמאוד סובלים.
אז אתה יכול להתפלל עבורם בזה שאתה רוצה שהם מהר מאוד יבררו את הדברים ויתקרבו גם כן לתיקון. זאת אומרת, יראו שהתיקון שלהם זה רק להתחבר לכוח עליון, ואז הם הרגישו שהבורא מושך אותם ומביא למקום הטוב, הוא אומר בחר לך, והם גם כן נכללים בחיבור.
איפה אני מתפלל עבורם? כי תפילה...
בתוך הקבוצה שלך בלבד.
ואני צריך שכל הקבוצה שלי תרגיש את אותו חיסרון, או מספיק שאני מביא את הדבר הזה לתוך הקבוצה?
גם כן בקבוצה שיהיה אותו חיסרון. כן. נותן למוטה.
למה המערכת היא בנויה בצורה כזו? אם אני בא לקבוצה ומפיץ לה, והיא מבינה שחומת הקבלה, נניח אנשים, יש קבוצות כאלה שמבינים שזו השיטה לתיקון וזה, אבל אין להם כוח להשתתף, אין להם כוח לעשות את זה. למה אני צריך לסבול בגללם? אם הם לא רוצים, אם הם לא מקבלים, למה אנחנו לא יכולים לתקן בעצמנו? מי שרוצה, מתקן.
לתקן אותם? אתה יכול לתקן מישהו, משהו, את עצמך, אתה לא יכול לתקן, אתה מבקש, והבורא עושה תיקון בך, כדי שאתה תוכל להשפיע עליהם. אתה מבין מהו התיקון? אם אתה לא תבקש עבור הזרים, אז מה יש בך עוד לתקן? את הקרץ שלך. תגיד לי, על מה אתה אז מתפלל?
זה מה שאני אומר, אני אומר, אני פלל.
זה שאתה רואה העולם כולו נמצא בחיסרון, מסכנים, סובל, זה נותנים לך הזדמנות, אפשרות להתפלל עבורם.
זה מה שאני עושה.
ובזה אתה מתקן את עצמך.
נכון, אני מתפלל וגם עושה הפצה, גם בחוץ.
אז למה אתה מתלונן עליהם? סימן שלא התפללת נכון, אם עדיין הם במצב כזה. למה אתה חושב שהם אשמים? אתה אשם.
יש קבוצות שמבינים שחומת הקבלה היא השיטה היחידה.
אז בסדר, הם כבר מבינים, זה בורא נתן להם. אבל נתן לך עכשיו אפשרות למשוך אותם לתיקון, ואתה לא מצליח, אז מה הם אשמים?
אז איך מצליחים?
הם מבקשים מהבורא הצלחה. לא, אבל שוב, כל העבודה שלנו עם החוגים החיצוניים, זה כדי שאנחנו נגדל. אחרת אנחנו לא יכולים לגדול, כלים דהשפעה אנחנו. ולכן רק בזכות זה שאנחנו יוצאים להפצה, יהיה לנו חסרונות הנוספים, ואז אנחנו גודלים. רק על זה שאני מתפלל עבורם. עוד נלמד את זה איך לעשות. אנחנו רק עוד לא התחלנו את פעולת ההפצה, כמו שצריך. כן.
אבל בעל הסולם, שהוא כל כך ניסה כבר לפני כמה, 100 שנה, והוא היה עצוב שהוא לא הצליח, איפשהו, כמה שהוא ניסה, שמו לו רגליים. למה הוא היה עצוב? הרי הוא ידע את המערכת, בכל זאת הוא רצה להפיץ, והוא רצה שכבר יתחיל התיקון, והוא היה בטוח שזה עומד לקרות.
יש ויש. אנחנו לא יכולים להבין מה קורה עם האדם אפילו בגובה כזה. למה מביאים אותו למצב שהוא כאילו טועה, שהוא לא רואה את האמת, לא מראים לו את זה, כי בזה הוא גם כן עושה תיקונים, שעושה כל נותן כל הכוחות שממש זה חייב לקרות, וזה לא קורה מפני ש לא גילו לו עוד איזה שכבה בתוך ההנהגה, ההשגחה ועומק הרצון הכללי. זה מקובל, הוא סך הכל מגלה מה שמגלים לו. אז להבין שכאן זה יש גבול לדברים. כן.
מקובל יכול להיות עצוב?
ודאי, למה לא?
כאילו מרגיש שיש כל הזמן איזה
כתוב שם, בחר רבי חייא, בחר רבי שמעון, כתוב. נו.
זה פשוט מרגיש כאילו שעוברים את המחסום, אתה כאילו כבר עובד באיזה מימד אחר, אז העצב והשמחה וזה, הכל זה מין על בסיס שלפחות אתה כבר בגילוי, אז אין דבר.
אז יש לך צער עוד יותר גדול. או תינוק בוכה על משהו, או אדם גדול בוכה על משהו. תינוק בוכה ברחוב, נו בוכה. אבל אם אדם גדול, גבר בריא והכל, עומד ברחוב ובוכה. בוכה ממש ככה. נו, אתה רואה, כולם הסתכלו שזה משהו קרה, דבר נורא. יש. עוד מוקדם לך להפסיק לבכות. כן.
אולי אני טועה שאני לא יודע בדיוק. יש מצב שתלמיד יכול לקבל חיסרון ממקובלים? ממורים שלו?
ממי?
ממורים שלו.
ממורים. קשה מאוד. קשה מאוד מהמורה לקבל חיסרון. קשה. זאת אומרת, אתה יכול, אבל את זה על ידי הדביקות בו, שאתה מתחיל לראות עד כמה שחסר לך כדי להידבק, כמו שאנחנו למדנו, המאמר הזה קצר של רבש. לא, 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 אל תקפוץ. שגלגלת עיניים דתחתון מדבוקים לחבדי עליון. מידת שיתוף מידת הרחמים בדין. שיתוף מידת הרחמים בדין.
כי לפעמים אדם לא יודע מה הוא עושה בקשר לפסק, גם בקורס, אבל אם אדם מסתכל למה שעשה בעל הסולם רבש או אתה, ואדם מקבל כמו יסרון, אני יודע בדיוק.
כן, אדם צריך לשאול מתי הגיעו מעשיי למעשיי אבותיי, אבל כנזת כאן כן יכולה להיות אולי. אמנם שזו קידה כזאת שהיא כבר על מנת להשפיע, כי במה אנחנו כאן מקנים במקובלים. ההישגים שלהם זה הישג בחיבור ובמידת האהבה, ממידת ההשפעה, שהוא בעזרת השם, בעזרת האור העליון, מסוגל לפתח מתוך עצמו. זה לא בדיוק מה שאנחנו באגו שלנו חושבים, הישגים, הכל מוכן, הכל מובן, רואים, עושים, הערכים הם אחרים.
אולי לא שאלתי נכון, כי מה שאני מסתכל לבעל הסולם, מה שהוא עשה, יש לו דאגה, יש לו...
ודאי.
יש לו דאגה, גם יש לו השיבות, מאוד מאוד השיבות. בעצם מה שעשינו פה מצידי, מצידי כמו שאני ג'וק, כמו ג'וק על יד מה שהוא עשה. ומזה אדם יכול לקבל איזה חיסרון, אם זה כן, מה ההבדל, מה שמקבלים חיסרון מזולת?
למזולת אתה מקבל חיסרון בתנאי שאתה רוצה להשפיע לזולת, ואז החיסרון שלו הוא מביא אותך לקשר עם הבורא כבר בעל מנת להשפיע. מה שאם כן מקובל, החיסרון שלך שם זה בדרך כלל החיסרון האגואיסטי. אתה צריך לאבד אותו טוב על מנת להשפיע לזולת, ואז לפנות ממנו למטה. תמיד החיסרון הנכון, הטוב להתקדמות, זה מהפצה. נו, בוא הלאה, נראה. ארבע.
ציטוט מספר 4 מתוך כתבי בעל הסולם, הקדמה לספר הזוהר, אות מם. משל על תולעת שנולדה תוך הצנון, ויושבת שם וחושבת שכל עולמו של הקדוש ברוך הוא כל כך מר וכל כך חשוך וכל כך קטן כמידת הצנון שהיא נולדה בו. אבל ברגע שבקע את קליפת הצנון וחוטפת מבט מחוץ לצנון, היא תמאה ואומרת, אני חשבתי שכל העולם הוא כמידת הצנון שנולדתי בו, ועתה אני רואה לפניי עולם גדול, נאור, אדיר ויפה להפליא. כן, אותם המשוקעים בקליפת הרצון לקבל שלהם שבה נולדו, ולא ניסו לקבל התבלין המיוחדים שהם תורה ומצוות, המסוגלות לבכוע קליפה קשה הזו ולהופכה לרצון להשפיע נחת רוח ליוצרו. ודאי הוא שלא יוכלו להעלות על הדעת שכל המציאות הגדולה הזו לא נבראה אלא בשבילם. אכן, אם היו עוסקים בתורה ומצוות להשפיע נחת רוח ליוצרם, בכל התהרה הנאותה, ויבואו לבכוע קליפת הרצון לקבל שנולדו בה, ויקבלו הרצון להשפיע, הלא תכף היו עיניהם נפתחות לראות ולהשיג את עצמם ואת כל המדרגות של החוכמה והתבונה והדעת הבהירה, החמודות והנעימות עד לכלות נפש שהוכנו להם בעולמות הרוחניים. ואז היו אומרים בעצמם, מה שאמרו חז"ל. אורח טוב, מה הוא אומר? כל מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשבילי.
ברור, כן, שכל ההשגות נפלאות, כל המילואים, אנחנו יכולים למדוד אותם, להעריך אותם, אך ורק לפי אותו הצער שאנחנו מגלים מצד השני. לכן אין ברירה אלא לעבור כל אלו מדרגות, שמאל ימין, שמאל ימין, בצורה כזאת אנחנו יכולים להגיע לקביעת האמת. ואי אפשר למהר בזה. אנחנו יכולים למהר את הזמן, אבל אי אפשר לחתוך את הדרך, לעשות קפיצות, כי הכל ההשגה היא בנויה על פער בין ימין ושמאל. על כל פשעים תכסה אהבה. פשעים נשארים, בונים אהבה מעליהם, וכך עד שמגיעים לפסגת הסולם. אבל הסולם עומד על הנקודה הכי נמוכה. מה?
איתי מרומניה שואל, האם העבודה שלנו משפיעה על צורת הסבל או רק על היחס כלפי הסבל עצמו?
זה, יש בזה הרבה מאוד הבחנות, אני לא יכול עכשיו להגיד, אבל ודאי שכמה שאנחנו יותר נמצאים בחיבור ובהשפעה, אז האור העליון מראה לנו את כל הצורות, הקבלה, השנאה, התחייה, בצורה כזאת שאנחנו לא סובלים, אלא אנחנו סובלים מהם, אבל סובלים כבר כדי לתקן אותם. זאת אומרת, זה יש שמאל לעומת הימין. ולכן אנחנו שמחים ויכולים להודות ויכולים לברך על הרע כמו על הטוב. ככה זה קורה. אז לא לפחד מהרשעים שמתגלים בנו. אלא אם הם מתגלים בדרך בנטייה למטרה, אז הגילוי שלהם הוא הגילוי בהכרה. הוא מהמתקה מלכתחילה. כן.
רומי קרואטיה שואל, הוא אומר ככה, באירופה יש אביות של מאות שנים שמורגש שכיום מטרת חייהם פה זה רק לשמר את האירופאיות שלהם. כיצד נוכל להסיר את כל האביות שיש באירופה בשביל להגיע לשאלה של מה הטעם בחיינו?
אנחנו לא צריכים לעשות חשבון גלובלי. זה לא תפקידנו. ומה שבורא מכניס להם לראש וללב, לשמוע לאירופאיות או לא, יש להם בעיות מאוד גדולות. הם עכשיו רק מתחילים באמת לעכל את זה, מה שעשו. תראה איך הבורא סיבב להם את השנים האלו, עשרות שנים. כן? עכשיו הם קצת הבינו איפה אנחנו נמצאים, ואין להם, אין להם בעצם כאן הרבה דרכים והרבה אפשרויות. על אירופאיות שלהם הם לא יוכלו לשמור, אנחנו כבר רואים. יוכלו אותם, והפתרון הוא כמו שאנחנו אומרים, זה רק להתקרב לאור העליון ועל ידו לתקן את המצבים. כן.
קוסטיה מפיטר שואל, אם אדם לא יכול לשמוע אותנו, איך להבין את זה? זה שהוא לא מוכן או שאנחנו לא מסוגלים להסביר?
אני צריך לחשוב שזה אני לא מסוגל, אבל כמו שהתורה נותנת לנו דוגמה, אני צריך פעמיים לגשת אליו ולהשתדל לתת לו אפשרויות להבין באיזה עולם אנחנו חיים, ושיש אפשרות לתקן את כל הדברים הרעים ולהגיע לטוב. ואם זה לא משפיע עליו פעמיים שניגשתי אליו, אז אני לא חייב יותר. אבל להשתדל בכל זאת כלפי כל העולם בכללות אני חייב. בעל הסולם רצה לנסע לפולניה לדבר עם הפועלים שם, עם כולם, בזמן המהפכה. איך תבין את זה? טוב, הלאה.
ציטוט מספר 5 מתוך כתבי בעל הסולם, מהות הדת ומטרתה. בביאת האדם אל אהבת זולתו, אז הוא נמצא ישר בבחינת הדבקות, שהוא השוואת הצורה ליוצרה. אשר עמה יחד עובר האדם מתוך עולמו הצר, המלא מכאובים ואבני נגף, אל עולם נצחי רחב של השפעה על השם יתברך והשפעה על הבריות.
כן. זאת אומרת, אין הבדל בעבודה שלנו להגיע מאהבת הבריות לאהבת השם, אם אנחנו משתדלים, מגיעים להישגים, אפילו בהדרגה, לאהבת הבריות, משתדלים בזה במשהו להיות, בצורה מלאכותית, כן? שמדובר רק כלפי החברים, קבוצה, בני ברוך, אנחנו פתאום מרגישים שיש לנו גם כן אותו דבר קצת לכל העולם, אפילו לסונים שלנו. ומתוך זה אנחנו כבר מתחילים להרגיש שיש לנו איזשהו יחס כזה לבורא. ואז אנחנו מתחילים לחשוב באמת לעשות נחת רוח, לא. פתאום יש לי כאלה מחשבות, לפעמים. אבל שזה גם כן משהו נכנס לתוך, לתחום הרצון שלי. מתגלה ברצון שלי כאלו חלקים, רצונות, כאלה שכבות בתוך רצון, שהם קשורים לבורא, וכבר אני פונה בתוך הרצון הזה לבורא, כביכול לעשות נחת רוח לו. זה, כל המערכת שלי הפנימית, היא משתנה, ומשתנה מתוך זה שאני עובד עם הסביבה שלי גשמית, זאת אומרת, עם החברים שלי, ומזה מתחילים. לכן, מאהבת הבריות לאהבת השם. כך זה עובד, ואני רק צריך להשקיע במה שאני מסוגל, וכל השלבים המתקדמים להגדיל את העיגול האהבה הזה יבואו בעצמו. כי אי אפשר לחייב על זה. אלה כבר בהשתלשלות מלמעלה למטה, הוכנה אותה ההצלחה שלי להגיע גם כן לאהבת השם. ברור? הלאה.
ציטוט מספר 6 מתוך ספר דגל מחנה אפרים. האדם הרוצה לעבוד השם באמת צריך לכלול עצמו עם כל הנבראים, וכן צריך לחבר עצמו עם כל הנשמות ולכלול עצמו עמהם והם עמו. היינו, שלא תשאיר לך רק מה שצריך לחיבור השכינה כביכול. ולזה צריך קירוב וריבוי אנשים, כי לפי ריבוי האנשים העובדים את השם, יותר מתגלה אליהם אור השכינה. ולזה צריך לכלול עצמו עם כל האנשים ועם כל הנבראים, והכל לעלות לשורשן לתיקון השכינה.
נו, זה, הוא היה איש גדול, חסיד גדול, שבאמת כותב שהכל תלוי בחיבור, בהתקללות. אני לא יכול לפתור שום בעיה, גם רוחנית וגם גשמית. אני לא יכול לתקן שום רצון שלי, אלא בתנאי שאני נכלל ברצון הזה עם רצונות הזרים. אחרת האור לא נוגע ברצון. לא נוגע. אני חייב לכלול רצון שלי עם הרצונות של החברים. וכך כל פעם. עוד יותר ועוד עמוק ובעוד כל מיני התקללויות אלו ואלו ואלו. וכך אנחנו מגיעים לסיגה כזאת. כן? שאנחנו כאילו סורגים את הרשת קשר בינינו, ומגיעים לצורה נו ממש כמו ש עושים רקמה, כן? לא, רקמה זה נקרא, כן? שאישה עושה תמונה כזאת מה... לא הריגה, רקמה, כן? זהו. אז ככה זה, אנחנו בונים דמות הבורא בינינו. גובלן, בסדר. כן.
רוסי מקרואטיה אומר ככה, רב יקר, אני מאוד חושש שחברים רבים הולכים להישאר בבית במהלך הכנס. איך אנחנו יכולים לשכנע אותם עכשיו שיקבלו כוח ויגיעו?
אני לא יודע. אני... אני אגיד לכם רק דבר אחד. אלו אנשים שהגיעו לכנס בגוואדלחרה וניו ג'רסי, הם נמצאים אצלי ברשימה, ועליהם אני דואג. על כל היתר אנשים שלא הגיעו לכנס, ולא אכפת לי באיזה סיבה. אני עכשיו לא מברר את הסיבות. אני עליהם לא חושב. אני לא כולל אותם ממש בבני ברוך. לא, אין דבר כזה. כי התנאי הזה הוא מעלינו. פשוט מעלינו. מי שלא נכלל, הוא לא נמצא באותו עיגול שהאור העליון פועל עליו. אז בשביל מה לי לחשוב עליו? מה אני אעשה? אני יכול להזהיר אותו עוד פעם בכנס הבא, מתי שזה יהיה, ולא יודע מתי שזה יהיה, גם באמריקה וגם באירופה, ולא יותר. אבל מי שלא מגיע, ואני אומר שלא חשוב כאן איזה תנאים הוא אומר שמפריעים לו. כי אין דבר כזה שהבורא שם לו כאלה תנאים שהוא לא מסוגל. פשוט אין, אין. אני לא יודע מה להגיד לכאן. אבל שידעו שכאן זה החשבון הוא מאוד קצר ומאוד מאוד חמור. יש להם עוד זמן לחשוב, ואני ממליץ להם לא לחשוב אלא לעשות. בבקשה.
ציטוט מספר 7 מתוך כתבי בעל הסולם, איגרת י' ג'. היה לכם לדעת שהרבה ניצוצי קדושה ישנם בכל אחד מהחבורה. ובאוספכם, כל הניצוצי קדושה למקום אחד, בשבט אחים, באהבה וידידות, ודאי יהיה לכם קומה של קדושה חשובה מאוד מאורח חיים.
זאת אומרת, לא חסר כאן כלום, חוץ מלהיות יחד, לשבת יחד, בשבט אחים, באהבה ידידות, ואז על ידי זה אנחנו מגלים קומת הקדושה, קומה הרוחנית בינינו. זאת אומרת, מצטברים, נכנסים כמו במעלית, לא צריכים יותר, רק להיכנס ולהתחבק, ואז המעלית מעלה אותנו. הלאה.
ציטוט מספר 8 מתוך כתבי רבש, שלבי הסולם, סדר ישיבת התוועדות. כתוב, ברוב עם הדרת מלך. נמצא, מה שהרבים יותר גדול, הכוח של הרבים יותר פועל. היינו, שמייצרים אווירה יותר חזקה של גדלות וחשיבות של הקדוש ברוך הוא. שאז כל אחד ואחד הגוף שלו מרגיש שכל המעשים, מה שהוא רוצה לעשות עבור קדושה, שהוא להשפיע להשם, להון תועפות יחשב לו, שזכה להיכנס בין האנשים שזוכים לשמש את המלך. ואז כל מעשה קטן שהוא עושה הוא מלא שמחה ותענוג שיש לו עתה במה לשמש את המלך. כן, הוא יכול ללכת כל היום בעולם השמחה והחדווה.
לא יודע אפילו מה להוסיף. יש לכם שאלות על זה? כן?
הוא מדבר כאן על עולם של שמחה וחדווה, וקודם הוא גם דיבר על הצנון, התולעת שבתוך הצנון.
כן.
אתה יכול לתת יותר נפח לתמונה הזו של התולעת שיוצאת מתוך הצנון?
אני רק יכול להגיד לך שזה הכל תלוי בהבדל בין מה שהיה לך מר בפנים לעומת מה שעכשיו טוב לך בחוץ. כי הכל נבנה בניגוד, כן? בין אור לחושך. אז לא שאתה צריך עכשיו לסבול הרבה, לא. כי גם הסבל, אתה צריך להעריך אותו כנגד האור. גלות היא לא מורגשת גלות. אם תדבר עם היום עם לעם ישראל, הם יגידו, מה, חסר לנו משהו? שום דבר לא חסר. אנחנו שמחים, אנחנו הכי מאושרים מכל האנשים האחרים. טוב לנו הכל. אתה מבין? נו, אז איך איזה הכר הרע ואיך להביא אותם לטוב? זה בעיה. בעיה, הכרת הרע חייבת להיות. אז לא שהכרת הרע היא מתוך זה שרע לי בחיים הגשמיים, אלא בחוסר חיים, בחוסר מהות החיים, מתם בחיים, שאני לא יכול לענות על זה בשביל מה אני חי, ואני ממשיך לחיות, כי כוח האגו שלי, כוח החיות, הוא דוחף אותי בכל זאת להמשיך לחיות, ואני שונא את עצמי על זה שאני חי סתם כבהמה, ואני בכל זאת ממשיך. החיים האלו, מחוסר אונים, עם כל טוב מה שיש, אבל אין העיקר, בשביל מה? בשביל מה אני חי? הם מביאים את האדם לגילוי המהות החיים, ואז הוא מרגיש עד כמה שקודם סבל על חוסר פתרון של מהות החיים, ועכשיו משיג, אז מתוך זה יש לו שמחה. כן?
יצא לראות אתמול סרטון על הצוות שטס לירח פעם ראשונה, אפולו 13, שרצו להגיע לירח. הצוות הזה סיפר שדווקא כשהם טסו, הם הסתכלו אחורה על כדור הארץ, וזאת הייתה ההתפעלות שלהם דווקא,
כן,
הגדולה ביותר. זאת אומרת, מזה שהם רצו להגיע לאיזושהי מטרה, בסופו של דבר הסתכלו אחורה, כמו הצנון שיוצא מתוך הזה, והוא מסתכל, הוא רואה את העולם שלו אחרת לגמרי. הוא שלם.
כן.
זה מה שהם מתארים. אותו מקובל, אנחנו שרוצים להגיע להשפעה, לחלל הזה של ההשפעה, מה אנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים אחורה על העולם שלנו?
אנחנו רואים שהרצון לקבל הגדול הזה שמחולק להמון חלקים סובל. וסבל שלהם היא מכוונת בהשגחה העליונה כדי להשיג את השלמות שאי אפשר לזה, זה ללא זה. וכמה שאפשר צריכים לעזור להם. זה מה שרואים. וזהו, זה מה שאדם מקבל. אתה רואה איך בא לסולם, ואיך ברבש, איך כל המקובלים. אין להם חיסרון אחר, על עצמם ודאי שלא. אלא רק איך להשתתף במערכת הכללית של ההשגחה, הנהגה, מערכת התיקון, כדי לעזור לכל באי עולם להתעורר ולהתאושש ולגלות אמת. זה הכל. זה אפולו, אני מבין, שהם מסתכלים על כדור הארץ, איזה הוא יפה, עגול כזה יפה, כן, זה כולו במלא צבעים, מלא חיות, חיים, ומרגישים את עצמם במקום המת. אצלנו זה הפוך. אנחנו מגלים שמתנתקים ממקום המת ועולים למקום החי. אבל מזה שוב יש לך יחס שאתה חייב לעזור לכולם. זה... ועוד 9.
ציטוט מספר 9 מתוך כתבי רבש ב' איגרת מם. בו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג. כי זה כלל, עם דבר חידוש משתעשעים. כי זה שחברו אהבו, זה דבר חדש אצלו. כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו דואג עבור שלומו וטובתו. אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה. הוא כבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, משום שהאדם יכול לתת יגיעה רק במקום שמרגיש תענוג. וכיוון שמתחיל להרגיש תענוג בזה שדואג עבור חברו, ממילא אין לו מקום לחשוב עבור פרטיות.
זה לא מפני שהוא שוכח על עצמו, אלא הוא נכלל במערכת, בקומה יותר עליונה ממה שהיה קודם. ואז כבר מאבד את המחשבות על עצמו. רואה את עצמו, הוא לא מאבד את עצמו. מחשבות על עצמו, כי מחשבות על עצמו הם כבר נכללים בדרגה הזאת החדשה, יותר גבוהה, במערכת הכללית, ושם באמת הוא מגלה שזה אני, מי שנמצא במערכת אחד קשור לסכמה הזאת, שאנחנו כאן יחד מגלים את הבורז. שם, כן, זה, שם זה המקום שלי אמיתי. קודם הייתי בחוסר הכרה, הייתי פשוט כמצב מקולקל, כי לא בפעולה. לכן ההתקשרות לחברים ולראות את עצמו שם, זה נותן לאדם מחשבות, כוחות כאלו חדשים, שהוא על הקומה התחתונה שלו, איפה שהיה, הוא לא דואג ולא חושב. כי הכל נכלל, מה שצריך להיות, הכל נכלל במקום החדש. בסדר? נו, מה יש לנו עוד היום?
אנחנו ממשיכים להשלים את החיבור במעגל ונכנסים לחיבור. תלמידי הלרנינג סנטר באירופה וכל החברים מכל רחבי העולם מוזמנים לכנס קבלה לעם ברומניה, 4 עד 6 בספטמבר, נכנסים בהרשמה eurocongress.info.
אני שוב פונה לכולם, לכל האירופאים, ואני מזמין אותם לכנס ומזמין אותם להשתמש בחלב חבר, ובבקשה לא לפספס את ההזדמנות. זה ממש חבל כזאת הזדמנות להביא לאותה דרגה, כמו שכל מיני יש לכם אירועים בחיים שלכם. אז נקווה שאנחנו נראה כל החברים, עד האחרון, עד הקטן, עד החדש ויותר, בזמן ההתאספות שלנו. מקום מוכן להכיל את כולכם. יש בעיות, תכתבו, תתקשרו, תדברו עם הנהלת הכנס. אנחנו מאוד רוצים שכולם תשתתפו בזה שם במקום.
בזאת נסיים, תודה ויום טוב. We will become together as one. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará.
Важна связь между друзьями. Я un capares como un malestar. Nuestra actitud controlará.